שלום תלמידים, אני המורה שני ואני רוצה לספר לכם מה אנחנו נלמד היום יחד. היום אנו נלמד את ההבדל בין קנה לסוף ואגמון, נקרא משל ונבין את המסר של המשל. הצטיידו במחברת אוכלי כתיבה. אמתין לכם חצי דקה להתארגנות. אם אשאל אתכם מה אתם רואים בתמונה, רובכם יגידו שאנו רואים צמח בשם קנה סוף. האם יש לו צמח כזה? לא, אין צמח כזה קנה סוף. זוהי טעות נפוצה אצל רבים. קנה וסוף הם שני צמחים שונים. אם כן, איזה צמח אנו רואים בתמונה? אנחנו עדיין לא רואים, אבל זה לא קנה סוף. היכן מוזכר הסוף? סוף מוזכר בתנ״ך פעם אחת יחד עם קנה, כאות להתייבשות נערות וצמחיית גדותיהם. קנה וסוף קמלו, כמו שכתוב בישעיהו. וברור שמדובר שם בשני צמחים שונים. פעמים אחרות נזכר הסוף בנפרד. לדוגמה, ותשם בסוף על שפת היאור. לפניכם שני הצמחים, קנה וסוף. התבוננו היטב בתמונות המופיעות לפניכם. האם אתם מצליחים להבחין בהבדלים שבין שני הצמחים? התבוננו בעלים, בתפרחת. בואו נקרא את התיאור של הצמחים מתוך ההגדרות. סוף, צמח הגדל על גדות נחלים וביצות, בעל עלים גדולים ורחבים דמויי סרגל. מיני הסוג הם עזבוניים רב שנתיים שעליהם ארוכים הגבעול גלילי ומעובה שבראשו תפרחת בשם אשבול. קנה, שם של צמח בר נפוץ ממשפחת הדגניים, הגדל בגדות נחלים, באגמים ובביצות, בעל גבעול חלול גבוה ביותר, לעתים עד 4-5 מטרים. שימו לב לפרטים הבאים. הסוף, מיני הסוג הם עזבוניים רב שנתיים. הקנה הוא ממשפחת הדגניים. הסוף גדל על גדות נחלים וביצות. גם הקנה גדל בגדות נחלים, באגמים ובביצות. שם המשל שלנו הוא העץ, הקנה והסוף. הכותרת מרמזת לנו על מה יהיה במשל. כדי שנוכל להעלות השערות לגבי התוכן, עלינו לשאול שאלות. בוודאי מתעוררות אצלכם שאלות בעקבות הכותרת. פיתחו את המחברת ורשמו אותן בבקשה. אני ממתינה לכם שתי דקות. בואו ונבדוק אילו שאלות רשמתן. ייתכן שרשמתם את השאלות הבאות. מדוע הכותב בוחר בצמח השונה מהקנה והסוף? מדוע בחר כותב המשל דווקא בצמחים אלה? איזה קשר יכול להיות בין העץ לקנה והסוף? מה קורה ביניהם במשל? ייתכן גם שרשמתם שאלות אחרות. המשל שנלמד היום נכתב על ידי רבי ברכיה הנקדן. בואו נכיר אותו ונקרא יחד את השקופית. רבי ברכיה הנקדן, מדקדק ונקדן, מחבר ספרים ומתרגם ספרים אחרים בעיקר מצרפתית לעברית. חי ופעל בצרפת, באנגליה או בנורמנדה. ספרו הנודע ביותר הוא משלי שואלים. ספר משלים ומליצות, בעלי מוסר השכל הכתוב בחרוזים. שימו לב איך מכנים אותו. מכנים אותו בכינוי הנקדן. ומדוע? בשל מומחיותו בניקוד מילים. המשל שאנחנו נלמד היום, העץ הקנה והסוף, לקוח מספרו של רבי ברכיה הנקדן, משלי שואלים. והנה המשל לפנינו. נקרא אותו יחד. עץ שתול על פלגי מים, ורוח נשבה בו פעמיים, ועשה שורשה והפכו, ועל פני הנער השליחו. ויהי נא ונד ענה וענה, במקום מגורי סוף הקנה. ומשברים וגלים עליו עברו, וקנה וסוף אשר שם אליו התנקרו. ויאמר להם, איך נפלתי ואתם תעמדו? אם ידעתם, אנא הגידו. ויענו לו, אם כמונו לפני הרוח נכנעת ונכפפת ממקום מצבך, אזי לא נעדפת. כי לא הפיל הרוח קנה בכל ההמון, באשר מצאם כפופי ראש כאגמון. מה הרגשתם כשקראתי את המשל? אני מניחה שהרגשתם רגשות שונים. כנראה הרגשתם חמלה כלפי העץ, או תסכול, ואפילו ייתכן והרגשתם אכזבה ורחמים. אולי גם עצב ושמחה. וייתכן גם רגשות אחרים. אבקש מכם לפתוח את המחברת ולרשום מה הרגשתם כששמעתם את המשל. הסבירו בבקשה מה גרם לכם להרגיש כך. אמתין שתי דקות. נקרא שוב את החלק הראשון של המשל. עץ שתול על פלגי מים, ורוח נשבה בו פעמיים, ועשה שורשה והפכו, ועל פני הנער השליחו. ויהי נא ונד ענה וענה, במקום מגורי סו וקנה. ומשברים וגלים עליו עברו, וקנה וסוף אשר שם אליו התנקרו. בחלק זה מתואר העץ לפני שהרוח נשבה בו, וכן מתואר היחס של הקנה והסוף אל העץ הנתון בצרה. כיצד מתואר העץ לפני שהרוח נשבה בו? מעולה, נכון מאוד. עץ שתול על פלגי מים. כיצד מתואר העץ אחרי שהרוח נשבה בו? שימו לב לשינוי. ועשה שורשיו והפכו, ועל פני הנהר ישליחו. ויהי נע ונד. זאת אומרת שהוא לא כל כך בטוח העץ, הוא כבר מתחיל לנוע. בואו נתאר בתרשים את מצב העץ לפני ואחרי שהרוח נשבה בו. אז מצב העץ לפני, עץ שתול על פלגי מים, נטוע, איתן, חזק. ואחרי, הפוך, מושלח, נע ונד, משברים וגלים. בואו נעשה השוואה בין, סליחה, שימו לב, כותב המשל בחר לכתוב את המילה פעמיים. כנראה, כדי להדגיש בפנינו שהעץ לא למד לקח אחרי הפעם הראשונה שהרוח נשבה בו, והוא לא התכופף מפניה. כשהרוח ראתה שהעץ ממשיך לעמוד זקוף ולא נרתע מהסכנה, היא מכה בו בפעם השנייה. כעת, בואו נעשה השוואה בין הקנה והסוף לאחר שהרוח נשבה. מה קרה לעץ לעומת הקנה והסוף? כתבו את ההשוואה במחברת. אתם יכולים להיעזר בטבלה. לפני כן, אני גם אעזור לכם מעט. שימו לב. העזרו גם במילים התחומות במסגרת. אמתין לכם 3 דקות.
Thank you.
בתרשים שלפנינו אנו רואים את מצבם של העץ והקנים לאחר שנשבה בהם הרוח. העץ, שבתחילה עמד יציב על פלגי מים, נעקר ממקומו. לעומתו, הקנה והסוף עומדים יציבים ונטועים במקומם. נמשיך. כיצד התייחסו הסוף והקנה אל העץ? ומדוע? וקנה וסוף אשר שם אליו התנקרו. מדוע לדעתכם הם התנקרו אליו? הם לא רצו לשעוד במחיצתו של בעל גאווה, כי העץ היה גאוותן. איפה פגשנו מילה נוספת מאותו שורש של המילה התנקרו? נכון מאוד, המילה התנקרו מוכרת לנו מספר בראשית, מהמפגש של יוסף עם אחיו, נקרא את הפסוק. וירא יוסף את אחיו, ויכירם, והתנקר אליהם, וידבר איתם קשות. יוסף התנהג איתם כאילו הוא לא מכיר אותם, למרות שגר שנים רבות בקרבתם. אם כן, מה פירוש המילה התנקרו במשל? פירוש המילה התנקרו, מתנהגים אליו כאילו אינם מכירים אותו. בואו ונמשיך. נקרא יחד. ויאמר להם, איך נפלתי ואתם תעמדו? אם ידעתם, אנא הגידו. ויענו לו, אם כמונו לפני הרוח נכנעת ונכפפת, ממקום מצבך אזי לא נעדפת, כי לא הפיל הרוח קנה בכל ההמון, באשר מצאם כפופי ראש כאגמון. שימו לב, במה שונה חלק זה של המשל מהחלק הראשון? נכון מאוד, כאן ישנו שיח בין הדמויות, בין הקנה, הסוף והעץ. מה שואל העץ את הצמחים? איך נפלתי ואתם תעמדו? הוא לא מבין איך ייתכן שהוא נפל והם עדיין איתנים במקומם. הוא שואל כדי לדעת ולא כדי להוכיח אותם. העץ מנסה להבין מהקנים איך זה יכול להיות שהוא נופל ואילו הם עדיין עומדים. הוא פתאום מוכן ללמוד מהקנה והסוף שהם כביכול חלשים יותר ממנו. בחלק זה חלה תפנית בהתנהגותו של העץ. מאיפה לומדים זאת? שימו לב, העץ פונה אליהם בלשון תחינה. הוא אומר להם, אנא, אגידו. מהמילה אנא שהוא מתחנן, אנו מבינים שחל שינוי בהתנהגותו הגאוותנית. הוא מבקש מהם שיגלו את סודם. הקנים מבינים שהעץ שינה את התנהגותו, ושהוא באמת מוכן לשמוע מהם. עכשיו הם עונים לו ומסבירים לו בעריכות מדוע הוא נפל והם לא. בואו נראה מה עונים לו הקנה והסוף. וכך עונים הקנים לעץ. אם כמונו לפני הרוח נכנעת ונכפפת, ממקום מצבך אזי לא נעדפת. כי לא הפיל הרוח קנה בכל ההמון, באשר מצאם כפופי ראש כאגמון. ננסה להבין את דברי החוכמה שלהם. הסתכלו במילים המודגשות. אם, אזי, כי. יש כאן משפט תנאי, אבל זה תנאי בטל כי הדברים כבר התרחשו. נסביר. הם עונים לו, אם היית נכנע ומתכופף לפני הרוח כמונו, אז מהמקום היציב שבו היית, לא היית נעדף ונעקר. והם גם מסבירים לו למה. למה הרוח שנשבה פעמיים לא הצליחה להפיל את הקנה והסוף? שימו לב, הם מסבירים לעץ שכל הקנים באזור הנהר לא הופלו על ידי הרוח כי הרוח מצאה אותם כפופים כהגמון. אם כן, אנחנו רוצים להבין מהו הגמון. מדוע הקנים מדמים את כפיפת הראש שלהם להגמון? נקרא את ההגדרה של צמח ההגמון ונבין. הגמון, גומה הגדל במים ומתאפיין בצורתו הכפופה. שימו לב, יש לנו גם פסוק, על החוף כהגמון ראשו, מי שהיה. כלומר, ההגמון כפוף יותר מהקנים. אם כך, מה הייתה התוצאה של כפיפת הראש של הקנים לעומת זקיפת הראש והגאווה של העץ? שימו לב, איזו מידה הביאה את העץ והקנה, את העץ הקנה והסוף למצב שבו היו לאחר שנשבה הרוח, מה ששאלנו קודם, מה הייתה התוצאה, מה גרם לזה? הגאווה גרמה להכירתו של העץ ולנדידתו ממקום למקום עד כדי השפלה. לעומת זאת, בזכות הכנעה ושפלות של הקנים, הם נשארו יציבים ונטועים במקומם. מהמשל, אנחנו מבינים מה עונשו של הגאוותן לעומת שכרו של הענוותן. אם כן, מוסר ההשכל מהמשל הוא להתרחק ממידת הגאווה. ולמה? שימו לב, קראו איתי מה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, כל המתגאה דוחק רגלי השכינה ואומר עליו הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במחיצה אחת. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אנחנו לא יכולים לגור יחד באותו מקום. אני לא יכול להיות במקום שיש שם אנשים גאוותנים. לכן עלינו להבין כמה חשוב לנו להתרחק ממידת הגאווה. בתחילת השיעור שאלתם מדוע בחר כותב המשל דווקא בצמחים אלה. ננסה להבין. מהצמחים המוזכרים במשל אנחנו לומדים שלוש דרגות של התנהגות. העץ הגאוותן, הקנה כפוף הראש והגמון כפוף הראש יותר מהקנה. מההשוואה בין הצמחים האלה ניתן ללמוד שצריך להתרחק מהגאווה עוד ועוד, שצריך להתכופף כמו ההגמון, לא רק כמו הקנה והסוף. כותב המשל בחר לשבץ חלקי פסוקים מתוך המקרא. שיבוץ מקראי הוא אמצעי ספרותי נפוץ במשלים, במדרשים ובפיוטים. כשתשאירו זמירות שבת, חפשו בזמירות שיבוצים מקראיים. זאת אומרת שהכותב לקח חלק מהמקרא והחליט לשבץ אותו, להכניס אותו בתוך המשל שלו. ניקח דוגמה את השיבוץ הראשון. עץ שתול על פלגי מים, זה שיבוץ. מאיפה המחבר לקח את הפסוק הזה? הוא לקח אותו מתהילים. בתהילים כתוב, והיה עץ שתול על פלגי מים. יש גם כזה שיר, אני בטוחה שאתם מכירים אותו. אנחנו לקראת סיום, ויש לכם כאן משימה. כתבו מכתב אישי לאחת מן הדמויות שבמשל. אזכיר לכם, יש לנו את העץ, יש לנו את הקנה, את הסוף, את האגמון. אפשר לכתוב דברי עידוד והערכה, או כל נושא אחר שתבחרו. אני ממתינה לכם 5 דקות. נסכם מה למדנו היום. היום למדנו להבחין בין קנה, סוף ואגמון. הבנו את המסר של המשל על מידת הגאווה. למדנו לאפיין את הדמויות בסיפור לפי דבריהן והתנהגותן. למדנו אמצעי ספרותי, שיבוצים מקראיים. תודה רבה לכם שהצטרפתם לשיעור שלי. אני מאחלת לכם בהצלחה וניפגש בשיעור הבא.